אנחנו נעסוק קצת בסוגיה של שמיטת כספים בפרוטבול, מצווה שמגיעה פעם בשבע שנים. כן, נראה את הפסוקים בקצרה וכמה הערות על נושאים שאולי לא נעסוק בהם ברחבה, אבל לפחות שנדע אותם. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. החכמים מלמדים אותנו שמהמילה מקץ שבע שנים אנחנו לומדים שהשמיטה משמטת, השמיטה משמטת בסופה, וזה דבר השמיטה: שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי תורה שמיטה להשם. יש פה שני דברים, יש פה מצוות עשה, ככה נראה, שמות כל בעל משה ידו, ויש לאו לא יגוס את רעהו. תכף ננסה להסביר את זה קצת. את הנוכרי תיגוס, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט עליך. מהמילה את הנוכרי תיגוס, שלא כל כך ניגע בזה, לומדים א', שאין שמיטת כספים כלפי נוכרי, אבל יש ראשונים שלומדים שזה גם מצוות עשה, כלומר שמי שמשמט לגוי, כלפי גוי, הוא עובר על איסור. אני לא אכנס לסוגיה הזאת, זה לא כל כך נפקמינה אלינו. אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכה השם בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. הפשט של הפסוקים שהתורה מבטיחה לנו שאף על פי שאנחנו נוותר על החוב ונפסיד כסף, שלא נדאג, רק אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך לשמור לעשות לכל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, כי השם אלוקיך ברכך כאשר דיבר לך ועבדתה גויים רבים ואתה לא תעבוד מה שאתה בגויים רבים ובכלל לא ימשול. עכשיו הפרשה השנייה אומרת לנו התורה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך מאחד שעריך בארציך אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. הפשט הפשוט של הפסוקים לפי ההמשך מדבר על הלוואה, אף על פי שמי שלמד מסכת בבא בתרא בתחילת המסכת בפרק הראשון יודע שחז"ל דורשים את הפסוקים האלה לגבי מצוות צדקה, ואז יוצא שהפסוקים פה מעורבים גם במצוות צדקה וגם במצוות הלוואה. אבל הפשט הפשוט, וזה מה שמעניין אותנו ברגע זה, שזה התחלה של הקדמה למה שכתוב, לא תאמץ את ידך אלא כי פתוח תפתח את ידך לו, והאבה תאביתנו. האבה תאביתנו, וזה ודאי עניין של הלוואה. ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעה לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עינך באחיך האביון לא תיתן לו, וקרא עליך אל השם והיה בך חטא. זאת אומרת, התורה מצווה אותנו, שדיינו אומרת לנו, שאדם שנמנע מלהלוות בגלל שהוא חושש שהוא לא יקבל את חובו בגלל שנת השמיטה, הוא א' הוא בליעל, דבר לבבך בליעל, והוא חוטא, ואיך שחכמים קיבלו, יש פה גם לאו. כל פעם שכתוב ישמר לך, ישמר זה לשון של לאו. נתון תיתן לו ולא ידך לבבך בליעה לו וכו'. קודם כל נגיד בקצרה, המצווה הזאת זאת מצווה, המצווה של שמיטת כספים זה מצווה, אחת מהמצוות הקשות שבתורה. והיא הרבה יותר קשה ממצוות צדקה. במצוות צדקה, אדם מחליט שהוא נותן כסף למישהו. בסדר, אז הוא צדיק, הוא מוותר על הכסף שלו, הוא מחליט למי הוא נותן, כמה הוא נותן וכדומה, הוא עושה טובה. מצווה יותר קשה זה מצווה של שמיטת קרקעות, דהיינו המצווה של הפקר הפירות, של מה שנוהג בשנת השמיטה כולה, שאדם מחויב להפקיר את כל פירותיו ולא להיות בעל הבית, להבדיל מצדקה. בצדקה אני בא בעל הבית, אני בא, אני צדיק ואני נותן לך כסף. בשמיטה אני לא צדיק, אני לא בעל הבית שנותן, עושה טובה למישהו, אני בכלל לא בעל הבית. זה מה שתורה אומרת לנו לעשות. אני חושב שבשמיטת כספים שגם יש את העניין הזה, זה יותר חריף אפילו. למה? כי בעצם היהודי שאני הלוויתי לו כסף, אני הלוויתי ליהודי כסף, עשיתי לו טובה, אני לא לוקח ממנו ריבית, כן, התורה אוסרת עליי לקחת ריבית, הייתי יכול לעשות עם הכסף הזה דברים יפים וחשובים, והוא משך ומשך ולא יחזיר לי, ואני לא נוגס אותו, כי אני יודע שאין לו, אני לא עבר לו עליו, שלא תהיה לו כנושה. אני כבר עשיתי באמצעותו, קיימתי הרבה מצוות, גם של הלוואה, ולא תהיה לו כנושה, ולא ריבית וכו', וגם עכשיו אני לא עושה לו שום דבר. אז באה התורה ואומרת, לא, אתה לא יכול לקבל את הכסף חזרה. זה איזה טובה, איזה דבר זה? אני עושה למישהו טובה והוא לא מחזיר לי. זה, יש לך כפיות טובה יותר גדולה מזאת? זה מצווה שקשה מאוד לקיים אותה, קשה מאוד לקיים אותה. זה ויתור כלפי בן אדם שאני מרגיש שהוא חייב. תמיד יותר קל, זה קצת בשביל לפני ראש השנה, תמיד יותר קל לוותר למישהו שהוא לא חייב. לתת צדקה לאדם ברחוב, בסדר, הוא מסכן, אני עושה לו טובה. אבל מישהו שאני מרגיש שהוא בעצם עושה לי עוול בזה שהוא לא מחזיר, לוותר לו, זה דבר שדורש הרבה יותר מאמץ רוחני. אבל זה מה שהתורה אומרת לנו, וזה חידוש גדול של התורה. ננגע בכמה נקודות בנושא הזה של העצים והלב. כן? הלב הראשון, תכף נדבר אחר כך על העשה של שמות, לא יגוס את רעהו ואת אחיו. מה זה הלב הזה שלא יגוס? יש בדבר הזה שלוש שיטות באחרונים. אני אדבר בערך חלק מהשיעור יותר כללי, ובסוף הנקודות המעשיות. לא יגוס את רעהו, לפי חלק מהאחרונים, הכוונה היא התביעה. עצם התביעה, אני תובע כסף, אני תובע מהלווה את הכסף, בעצם זה שאני טבעתי אותו, אני עברתי על הלב. זה לא משנה, גם אם הוא לא יחזיר. הוא לא יחזיר, הוא יגיד מה פתאום, אתה לא תקבל חזרה, כי יש שמיטה. זה לא משנה. נגיסה פירוש הדבר, תביעה להחזיר את הכסף. ברגע שטבעתי, עברתי על הלב. אפילו שלא יצא עם זה כלום. זה אפשרות אחת להסביר. אפשרות שנייה, ההפוכה, היא אומרת לא. לא יגוס, הכוונה היא שהוא לא ייקח את הכסף חזרה. אבל אם אתה תובע, אין לזה שום משמעות. כל הזמן, האיסור הוא הלקיחה של הכסף. זה הכוונה לא יגוס. זה הצד השני של העניין. והצד השלישי שנראה קרוב אולי לפשוטו של מקרא, אולי לא, אפשר לדון בזה, זה משהו באמצע. האיסור הוא עצם התביעה. כשאתה תובע, זה האיסור. אבל זה בתנאי שבאמת הלווה ישלם לך. זאת אומרת, האיסור הוא התביעה, אבל תנאי למעבר על האיסור זה שהלווה ישלם. אם הלווה לא ישלם, לא תעבור. יוצא שזה דומה לפירוש הראשון שעליו הוא על התביעה, אבל זה דומה לפירוש השני שכל זמן שלא קיבלת את הכסף, לא עברת עליו. יש דבר דומה, אני אומר את זה בקצרה, ואיסור לא תחמוד לפי הרמב"ם השולחן ערוך, שאיסור לא תחמוד זה איסור שאין בו מעשה, כך אומר הרמב״ם, לכן לא לוקים עליו. אבל מה זה לא תחמוד? לא תחמוד, פירוש הדבר שאני רוצה משהו, ואני משגע את השני שימכור לי אותו, והוא מוכר לי אותו, אז אני עובר על לא תחמוד. אבל אם הוא לא ימכור לי אותו, לא עברתי על לא תחמוד. בכל זאת אומר הרמב״ם שזה לאו שאין בו מעשה. למה? כי האיסור הוא החמדה. החמדה היא האיסור, אבל בתנאי שהיא מגיעה על ידי מימוש. טוב, לא נאריך בזה, אבל זה הרעיון של לא יגוס. עכשיו, מה הגדר של שמות? בדבר הזה יש שתי שיטות מרכזיות בראשונים, רוב הראשונים, ושיטת הירן. ואולי יש עוד משהו באמצע. הרב רייך פה נמצא. טוב, תקיח איתי על זה, אבל תכף נראה. לפי רוב הראשונים, ברגע שמסתיימת השנה, מחר בעזרת השם, בזמן שיהיה לילה, לא חשוב עכשיו אם זה בשקיעה או בשקיעה של רבינו תם, כלפי שמעיה גליה, באותו רגע שנגמר הכפתת באלול, נשמע את החוב. אין יותר חוב. זה לא משנה מה המלווה יעשה או לא יעשה, אין לזה שום משמעות. נשמע את החוב. בלשון האחרונים, אפקטה דמלכה. כן? תורה מפקיעה את החור. זה אפשרות אחת. היראים אומר אחרת. היראים אומר מה זה שמות? התורה מצווה על המלווה להשמיט את החוב. אם הוא לא ישמיט את החוב, אז החוב נשאר והלווה יהיה חייב לשלם. אלא מה? המלווה הוא עבריין, כי המלווה מצווה להשמיט, וממילא בדין יכריחו אותו להשמיט. אבל כל זמן שהוא לא ישמיט, אז ממילא מה? החוב נשאר. הלווה יכול לבוא לבית דין ולצעוק, תכריחו את המלווה לשמט. אבל אם הבית דין לא יצליח להכריח את המלווה, אז החוב יישאר, ויכול להיות שהלווה יצטרך לשלם אותו. ועוד נקודה לדיון, האם הוא יצטרך, אם הוא יוכל לומר, היות והוא חייב לשמט אני לא אשלם, או הוא יצטרך לשלם ורק יוכל לצעוק תכריחו אותו לשמט. אומר הספר נלחת חינוך שלפי השיטה של רוב הראשונים שהחוב נפקע מאליו, אם המלווה יגבה את החוב הוא יעבור גם על גבל, כי כבר אין חוב. ברגע שאין חוב אז אתה גזלן. הוא אומר את זה כדבר פשוט, דבר פשוט, הוא אפילו לא מביא מקורות, כן? וברגע שהתורה אמרה שהחוב נשמט, אז אין חוב. יותר מזה, לכאורה אפילו עם שמיטת כספים בזמן הזה זה מדרבנן, יוצא שמדין תורה הוא חייב לשלם, נכון? אבל חכמים אמרו ללווה שהוא לא חייב לשלם, אז עכשיו הוא לא חייב, אז כאין דאורייתא תקום, אז נסתומה, החוב נשמט, אין חוב. אז אם המלווה יגבה את החוב הוא יעבור על לא יגוף, הוא יעבור רק מדרבנן, אבל על גזל הוא יעבור מדאורייתא אולי. למה? כי סוף סוף אין חוב, אז אתה שם גזלן. ככה יש מקום לומר. אפשר להתווכח על זה כמובן. יפה, זה מחלוקת שמזכירה לנו את המחלוקת שלמדנו בתחילת שנת השמיטה לגבי הפקר הפירות. בהפקר הפירות יש מחלוקת בית יוסף והמבית, האם הפירות הם מופקרים מעליהם, כן, הפקת הדמלכה, או שזה הפקת הדגרה. זה נכון שיש המחלוקת כזאת, לא חייב להיות שהמחלוקת שם היא מכריחה את המחלוקת פה, אבל זה נכון שזו אותה מחלוקת. נכון, אז יש אחרונים אומרים זה אם הוא הכריח את הלווה, אבל אם הלווה נתן מרצונו אז ודאי לא תבוא, לא תגזול. טוב, על כל דבר פה אפשר לעשות תורות גדולות, ואני מקצר בזה. כן, יש גם דיון מה קורה אם המלווה גבה את החוב ומת. האם אנחנו נחייב את היורשים לשלם? אם אני אומר שזה הפקתה, כן? אם אני אומר שזה הפקתה דמלכה, זה גזל אולי, אז כבר, אז חייבים, אז היורשים יצטרכו להחזיר. אם אני אומר שזה רק מצווה, אז הוא עבר על המצווה שלו. אבל למה שהחוב לא נשמט, והיורשים מה, לא חייבים שום דבר, להם אין מצווה, כן? ברשות הרב יעקובון והרב גן. יש שאלה מעניינת מאוד, אני אומר את זה ממש בקצרה, שהאחרונים של זמננו מתחפשים לגבי בעלי תשובה. יהודי שחזר בתשובה עכשיו, וכבר עברו עליו כמה שמיטות שבהם הוא גבה הרבה כספים, ומה נעשה עכשיו? האם נגיד לו להתחיל לחפש את כל הלווים שלו ולהחזיר להם את הכספים? א', מי יודע אם הוא ימצא אותם, וב', זה נזק גדול וכו'. אז יש כאלה שרצו להשתמש ביראים כסניף, כי לפי היראים החוב לא נשמע. הוא עבר עבירה, נכון, הוא עבר עוד הרבה עבירות, כן? הוא גם חילל שבת ועשה עוד הרבה עבירות חמורות, אבל למה יישא גזל אין פה, אז הוא לא צריך להחזיר. כן לסמוך על היראים, לא לסמוך על היראים. בכל אופן, אלה שתי השיטות המרכזיות, כשהדעה הפשוטה שזה הפקת הדמלכה. לכאורה אם זה הפקת הדמלכה, יוצא מה זה שמות. מה התורה אומרת לך שמות? אתה לא צריך לעשות שום דבר. צריך להגיד שמות, הכוונה היא תתנהג את זה כאילו זה שמות. הרב רייך ייתן לכם שיעור ביום שני, ליל שני של ראש השנה, הוא יהיה לו איזה מהלך ביניים כזה, אז הוא ייתן לזה שיעור שלם, אז אני ולא אכנס לזה, אבל דברים לא פשוטים, אבל בהבנה הפשוטה של לב ההפקתא דמלכא. עכשיו נדבר רק גם על הנושא של האיסור יישמר לך. התורה אומרת לנו עוד דרישה, שאם אני לא מלווה לפני שנת השמיטה, כי אני מפחד שהלווה לא יחזיר, אני עובר עליו דאורייתא. הרמב״ם אומר את זה בלשון חריפה, הוא לא מסתפק בלשון די חריפה של התורה, כן? הרמב״ם אומר את זה בהלכה למד, מי שנמנע מלוות חברו עבר בלא תעשה, וחטא גדול הוא, שהרי הזהירה עליו התורה משני לאווים, והתורה הקפידה על מחשבה רעה זו, קראתו בליעל וכו'. זה לא לשון הרגילה של הרמב״ם, זה לא ספר מוסר, כן? זה לא שרי תשובה חלק ג' ששם הוא יכול לתת כל מיני ציונים למי שעושה עבירה כזאת ועבירה כזאת. כנראה שהרמב״ם מבין שזה דבר שכדאי לציין אותו. בא הרב שלמה זלמן וחידש חידוש עצום לדינה, הלכה למעשה. אני אומר, חידוש כזה גדול בלי מקורות, רק מסברה, ככה נראה, לפחות מה שאני ראיתי, ואני אומר, זה צריך כתפיים רחבות, אפילו שזה דבר מסתבר מאוד. אומר הרב שלמה זלמן, מה את אומרת? אני, יש, בא אליי יהודי, אני יודע שהיהודי הזה הוא לא עומד בהתחייבויות שלו, הוא מבקש ממני הלוואה, ברור, או 90% או 80% שהוא לא יחזיר לי את החוב, אז מה, אני חייב להלוות לו כסף? ואם אני לא מלווה לו אני אהיה בליעל, אני אעבור עליו ואני אהיה חטא גדול? אומר הרב שלמה זלמן, זה לא מה שהתורה התכוונה. התורה התכוונה שבא אליך יהודי שהוא יהודי רגיל, שבדרך כלל עומד בדיבורו ומחזיר את חובותיו, כן? והוא מבקש הלוואה, וזמן הלוואה עד לפני סוף שנת השמיטה, ואני מתחיל לחשוב, אבל אולי היהודי הזה, אולי, אולי מה? אולי הוא לא יחזיר את החוב, אולי הוא יצטרך את הכסף, אולי הוא יפסיד בבורסה, אולי הוא יאמר, אולי הוא לא יודע מה, וכזה אני לא מבין. על זה אומרת לנו התורה, ישמר לך פן יהיה עם לבך דבר בליעל אמור. זה דבר בליעל, להיכנס לכל מיני ספקולציות כאלה של מחשבות של שטות ואבל, כמו שהוא אומר בערך בלשון שלו, ובגלל זה לא להלוות, זה איסור. אבל אם אני רואה מישהו שהוא לא, שהגדרה מה זה סביר שהוא לא ישלם, זה עוד שאלה, אבל אם זה דבר מאוד מסופק, אני לא חייב להלוות לו. אתה רוצה לתת לו צדקה, תן לו צדקה, זה הלוואה שהיא קימה צדקה לתת לבן אדם כזה דבר, זה אתה לא עובר על הלוואה. זה החידוש של הרב שלמה זלמן, וגם אמר רמשיק אומר ככה, לא ראיתי אותו בפנים, אבל הוא בעצמו מביא אותו אחר כך שראו אותו לאחר זמן. הוא אומר אבל חידוש, עוד חידוש, הוא אומר שאם אדם, או קודם כל אולי נגיד את החידוש של אמר רמשיק, אמר רמשיק אומר שגם בזמן הזה מי שלא מלווה עובר עליו דאורייתא, אף על פי ששמיטת כספים זה מדרבנן. אבל מה התורה אומרת לה? התורה אומרת לי שאם אני לא מלווה בגלל שאני מפחד שאני לא אקבל את הכסף, אז אני עובר עליו דאורייתא. אז מה אכפת לי אם אני מפחד בגלל שאני לא אקבל את הכסף, בגלל שמיטה דאורייתא או בגלל שמיטה דרבנן? סוף סוף אני מכניס לעצמי מחשבות שאני לא אקבל את הכסף, אז ממילא אני עובר על הלב. אומר רב שלמה זלמן פה, לפחות במנחת שלמה, אני רואה שבחידושים שלו למשניות הוא משמע לא ככה ממנו, הוא אומר שלכאורה אתה עובר על הלב גם בלי קשר לשמיטה. למשל, אם אני מפחד שאדם לא יחזיר לי את הכסף, לא בגלל שמיטה, אני מלווה יהודי לא שומר מצוות, כן? הוא יחזיר לי שמיטה, הוא לא יודע מה זה בכלל, מה זה שמיטה, אבל אני, או אני כותב פרוטבול, אין לי בעיה, כן? אבל אני לא מלווה לו, למה? כי אני חושב אולי הוא, מה שהזכרנו קודם כאפשרות נוספת, אולי הוא ישקיע, אולי הוא יפסיד את כספו, אולי הוא יברח מהארץ, כספו, סתם בעלמא, סיבות דברים בעלמא, גם כן אני עובר על הלב. זה חידוש גדול, כי התורה לא אומרת ככה. התורה אומרת ישמר לך קרבה שנת השבע. לפי היסוד הזה זה בעצם לכאורה מוציא את הפסוק כמעט מפשוטו, כי התורה דיברה על שנת השמיטה. הוא אומר שזה כאילו דוגמה, מי שלא מלווה כסף בגלל שהוא מכניס לעצמו לראש כל מיני חששות שהלווה לא יחזיר לו, שמיטה דאורייתא, שמיטה דרבנן, כל מיני סיבות אחרות, הוא עובר עליו דאורייתא. הוא אומר, אפשר לדון בזה. עכשיו נעסוק קצת בקצרה מהם החובות הנשמתים וחובות שאינם נשמתים. המסקנה של רוב הפוסקים לפי הסוגיה במכות בדף ג' שרק חוב שזמן הפירעון שלו הוא לפני סוף השמיטה הוא נשמת. למשל, אם אני אלווה היום כסף למישהו לחודשיים שזמן הפירעון שלו בסוף חודש חשוון, אז החוב הזה לא נשמת. למה? כי אני לא עובר על לא יגוס. לא יגוס פירוש של דבר שאני יכול לקחת את הכסף שלי חזרה. אבל אני לא יכול, כי אם הלוויתי אותו לחודשיים וקבעתי זמן פירעון, אז אני לא יכול לגבות אותו לפני עוד חודשיים. אז אני לא עובר, אז ממנה אני לא עובר על לא יגוס והחוב לא נשמט. ככה ההלכה פשוטה ברמב"ם בשולחן ערוך. עכשיו יש דיון מעניין מאוד שיש לו כמה אספקטים לגבי הנושא של בנקים. קודם כל נקדים שבנק הוא נחשב לווה. אמנם כשאנחנו שמים כסף בבנק, הבנק קורא לזה להפקיד כסף. אני עובר עכשיו על עובר ושב. אבל זה לא מוגדר כהפקדה, זה מוגדר כהלוואה. למה? פיקדון פירוש הדבר שבדרך כלל הגדרה, יש כמה נקודות להגדרה, אבל אני אומר את הדברים באופן שטחי. קודם כל פיקדון, מי שמקבל את האחריות על הפיקדון זה בדרך כלל הבעלים. זיין, אמנם השומר יש לו אחריות של פשיעה, כניבה ועבדה וכו', אבל אם יהיה אונס למשל, אז זה בעיה של ודאי שזה בעיה של של המפקיד. בדרך כלל גם פיקדון רגיל, אני מקבל את גוף הפיקדון בעין, אני מקבל חזרה את הפיקדון. בבנק הבנק קבל אחריות על הדברים, ובוודאי שהוא משתמש בכסף. זה הלוואה. אמנם יש שטר עסקה וזה מסבך אותנו, אבל בוא נתעלם מהחלק הזה. לכאורה בנק זה לווה. עכשיו מי ששפר גורלו ויש לו יצרת זכות בבנק, כן? אז הוא, הבנק הוא הלווה שלו. פלויני רובן הוא המלווה של בנק לאומי. בנק לאומי חייב לו 25 שקלים, כי יש לו 25 שקלים בעובר ושב, כן? אז עכשיו החוב הזה לכאורה נשמט, כן? ממילא צריך לכתוב פה זבול אם אני רוצה לפתור את הבעיה. אמנם יש פוסקים שטוענים, הרבה פוסקים, שחוב של בנק או של כל חברה בעם הוא בכלל לא קשור לשמיטת כספים. מדוע? התורה אומרת לך אשר יהיה לך את אחיך תשמיט אליך. הבנק הוא לא האח שלך, לא רק בגלל שהוא מתנהג אליך לא תמיד כמו אח, כן? זה עוד דבר, לא עושה מעשה אחיך הייתי אומר, אבל גם בלי זה הוא לא מוגדר כישות של לווה. למה? כי זה בעצם חברה, זה אחריות נכסים בלי אחריות גוף. למשל, אם הבנק יפשוט את הרגל, כן? אז אני לא אוכל ללכת לבעל הבנק, אפילו אם יש בעלים לבנק, אני אבוא לבעלים של הבנק בתור מלווה ואני אגיד, שמע, אתה חייב לי, פשטת את הרגל, אבל יש לי יתרת זכות 25 שקלים, אז אני עכשיו לוקח את ה טלוויזיה שלך נגיד, או לוקח לך את השרביט שלך. לא, בעל הבנק אומר, מה זה קשור? יש בנק, תגבה מהבנק, אני נשאר עם הרולס רויס שלי ועם הג'קוזי שלי ועם הווילה שלי. דברים ידועים, כן טוב לא טוב, זה העיקרון של חברה בעם, עירבון מוגבל. זה אחת מהסיבות שהבנקים יודעים איך לעבוד, ויש עוד הרבה חברות מסוג הזה. אז לכן אומרים הרבה פוסקים, ביניהם הרב שלמה זלמן והרב אליושיב, שלכאורה החוב של בנק, שהבנק חייב לי, לא נשמט. אז לא צריך לכתוב פרוס בול, הכל בסדר. אבל יש פוסקים שאומרים לו ככה, או לפחות חוששים לזה, בנאמר הרב עובדיה יוסף ועוד. לכן אנחנו משתדלים לפתור את הבעיות גם כלפי הבנקים. יש עוד נקודה מעניינת, נגיד שיש לי איזשהו חיסכון בבנק לתקופה מסוימת. אני סגרתי חשבון בבנק לשנתיים, או אפילו לפקם, פיקדון קצר מועד לשבוע. היום סגרתי את החשבון. יוצא שזמן הפירעון הוא אחרי שנת, אחרי ראש השנה. אבל אני יכול לשבור את החיסכון. כמעט בכל המקרים, כמעט בכל המקרים, אני יכול לבוא לבנק ולומר לו, שמע, אני התחרטתי, אני רוצה את הכסף עכשיו. נכון שאני אקבל הרבה כנסות על זה, אני אפסיד את כל הרווחים, הבנק ידאג שזה לא יהיה לי כדאי, אבל עקרונית אני יכול לעשות את זה. אז עכשיו יש מקום לדון האם חשבון כזה מוגדר שזמן הפירעון שלו הוא רק אחרי השמיטה, כי זה היה התוכנית, או היות ואני יכול באמצעים מסוימים לקבל את הכסף עוד לפני ראש השנה, אז האם אני יכול, האם אנחנו נסתכל על זה כחוב שזמן פירעונו לפני ראש השנה. עוד יש דיון שהבנקים סבורים בסוף השנה, חבל לא ייכנס לכל הדוגמאות האלה, כי אחרת אנחנו לא נצא מכל הדברים, אנחנו נסתפק בזה. עכשיו אנחנו רוצים קצת לעבור לסוגיה של פרוסבול. כן, אז ראיתם את הסוגיה בדף למד, סוגיה ארוכה מאוד, זה הסוגיה המרכזית של פרוסבול בש"ס הבבלי, חוץ מכמובן המשניות שבמסכת שביעית פרק י', שם פרק שלם. נקרא בקצרה את הסוגיה, התנענתם פרוסבול אינו משמט. מה זה בדיוק פרוסבול? תכף נדבר. קודם נראה את המבנה של הסוגיה. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, שראה את עם שנאום אל להלוות זה את זה, עברו על מה שכתוב בתורה, שם אליך, עמד והתקין פרוסבול. זהו גופו של פרוסבול, מוסר לי לכם פלוני פלוני רעים, שכל חוף שיש לי, שפלוני שגבינו כל זמן שירצה, הדיינים חותמים למטה או העדים. רואים מהמשנה הזאת, שהדאגה העיקרית של הלל הייתה לא למלווים, אלא ללווים. כן? הלל רצה שהלווים יקבלו הלוואות, והמלווים לא נתנו הלוואות. הם גם עברו על הלאו, אבל בעיקר צריך לדאוג ללווים, הוא תיקן תקנה גם לטובת הלווים, גם לטובת המלווים. אז זה שואל את הגמרא שתי שאלות. שאלה ראשונה, ומי קמיתי דמידורייתא משמת שביעית והתקין הלל? זה לא משמת. מה השאלה של הגמרא? אם שמיטה היא נוהגת מדאורייתא, כן, זאת ההנחה פה של הגמרא, יוצא שמדין תורה הלווה פטור מלשלם. אז איך ייתכן שהלל תיקן תקנה למלווה לגבות דבר שלא מגיע לו מדין תורה? אז על זה אומרת הגמרא, אמר רבי בשביעית בזמן הזה ורבי. לא ניכנס לכל הסוגיה של רבי, אבל ככה הלכה לפי כמעט כל הפוסקים, ככה אנחנו ודאי פוסקים הלכה למעשה, ששביעית בזמן הזה מדרבנן. יוצא שמדאורייתא הלווה חייב לשלם. מדרבנן באו חכמים ואמרו שהוא פטור מלשלם, ואחר כך בא הלל ותיקן תקנה שהלווה כן יצטרך לשלם. אז יוצא שבעצם הלל התקנה שלו הייתה רק על דרבנן, ולכן אין בעיה, הבעיה הזאת נפתרה. ככה זה מה שכתוב פה בדף למדב עמוד א'. אז זה שואל את הגמרא שאלה חדשה, ומי כמידי דמידאורייתא לא משמת שביעית ותקנו רבנן דשמט. עכשיו הגמרא עוזבת את הלל הזקן והיא שואלת על התקנה של שמיטה מדרבנן. איך ייתכן שחכמים יתקנו תקנה של שמיטה ויפסידו את המלווה? הרי מדין תורה אין שמיטה בזמן הזה, כי אין יובל, אז הלווה חייב לשלם. באו חכמים ואמרו ללווה שהוא פטור. איך יכול להיות? אז יש שני תירוצים בגמרא. תירוץ אחד אמר רבי שב ואל תעשה. יש כוח לחכמים לתקן תקנות בשב ואל תעשה, כמו שהם מתקנים, רש"י אומר, תקנות נוספות, כן, שופר לא לתקוע שופר בראש השנה שחל להיות בשבת וכדומה. הם תקנו ללווה, יכולים לתקן תקנה כזאת שהלווה יהיה פטור מלשלם. תירוץ הזה ברור. רב אמר, הפקר בית דין היה הפקר. הגמרא מביאה כל הזה מקור. רש"י מסביר שהתירוץ של רבה עונה לא רק על השאלה הזאת, אלא גם על השאלה הראשונה. דענו, גם כששמיטה דאורייתא, מה שאלנו? הגמרא שאלה, אם שמיטה דאורייתא, אז איך יכול להיות שהילד תיקן תקנה להפקיע את הכסף מהלווה? אז אמרנו שמיטה דרבנן. בא רבה ואומר, יש כוח לחכמים לתקן תקנה אפילו בשמיטה דאורייתא. כן? זה התירוץ שרש"י מסביר. לפי זה יוצא שלפי רש"י, לפי רבה, שהלכת מותו במחלוקת עם אביי, גם אם שמיטה נוהגת מדאורייתא, פרוסבול מועיל. ככה יוצא. יש ראשונים, תכף נראה מה שתוספות אומר, שאומרים לא ככה. אם שמיטה דאורייתא, הפרוסבול לא ילך עם הפרוסבול. למה? תכף נראה. וכל מה שרב הבא להגיד זה תירוץ על השאלה השנייה, על השמיטה דרבנן. איך חכמים תקנו שמיטה דרבנן? הפקר בדיני הפקר. ואז יוצא ששמיטה לא מועילה, סליחה, פרוסבול לא מועיל בשמיטה דאורייתא. עכשיו ננסה קצת להסביר את העניין של פרוסבול. יש לנו שני נושאים. נושא אחד זה מסירת שטרות לבית דין, ונושא שני זה פרוסבול. מסירת שטרות לבית דין זה נלמד בספרים מפסוק. כתוב, אשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך, אשר יהיה לך את אחיך. לך פרס למוסר שטרותיו לבית דין. אם אדם מסר שטרותיו לבית דין, אז מה? השמיטה לא משמטת. למה השמיטה לא משמטת? יש שני כיוונים מרכזיים בפוסקים. כיוון אחד, שכאילו החוב כבר גבול. זאת אומרת, כשאני בעל הלווה, אני צריך לגבות ממנו. עד שאני מוציא ממנו את הכסף, הרבה זמן יעבור. אני צריך לבוא אליו, הוא יכול להתווכח איתי, יכול לשלוח אותי, לך ושוב, מחר, מחרתיים, נראה, צריך לדבר עם החותנת, כל מיני תירוצים. אחרי שהשטרות הגיעו לבית דין, זה כגבול. זה כבר לא מחוסר רובן כל כך, הוא אפשר פה לדון יותר בלומדש, אבל אני לא נכנס לזה. וממילא אין את האיסור של שמיטה, אין את האיסור של לא יגוש. זה אפשרות אחת להסביר, וזה כאילו גבוי. אפשרות שנייה להסביר, סתם, כתוב אשר יהיה לך את אחיך, לך, כתוב לך, דווקא אם אתה תובע, אבל אם אסרת שטרותיך לבית דין, לא אתה תובע. ככה נראה בחלק מהראשונים, ואז אתה לא עובר על הרף. לפי ההבנה הפשוטה, הדבר הזה מועיל מדין תורה. ככה משמע גם ברמב"ם, שאומר, הוא מביא את הפסוק, הוא לא מביא את זה בכלל בהקשר של פרוסבול. אם ככה, נשאלת השאלה, אז בכלל מה צריך את הלל? אם יש לי פתרון של מסירת שטרות לבית דין, מה אני צריך תקנה של הלל וכל זה? יש לי פתרון, אני מסור את השטרותה לבית דין. כמה תשוב? שתי תשובות פשוטות בדבר. תשובה אחת, מי אמר שבית דין יסכים לקבל ממך את השטרות? אתה מה רוצה? אתה רוצה לעקוף מצוות התורה, אתה הולך לבית דין ומוסר שטרות. בית דין יגיד לך, למה שאני אקח ממך את השטרות? למה? תישאר עם השטרות שלך ושישמט את החוב. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, זה טוב אם יש לי שטר, אבל אם אין לי שטר, זה מלווה בעל פה. מלווה בעל פה, איך אני אמסור לבית דין? מלווה בעל פה אני לא יכול למסור לבית דין, אולי אני לא יכול למסור אותו בפועל, וגם אם למסור אותו זה לא בדיוק מסירה. אז צריך לפתור את הבעיה של מלווה בעל פה, לכן צריך תקנה של הלל. זה אפשרות אחת להסביר. עכשיו, מה התקנה של הלל? התקנה של הלל, לכאורה לפי זה, היא בעצם הרחבה של של המסירת שטרות לבית דין. התורה אמרה שאתה יכול לפתור את הבעיות שלך על ידי מסירת שטרות לבית דין. בא הלל והרחיב. אתה יכול למסור לא רק את השטרות, אלא גם את החובות שבעל פה, ויותר מזה, אתה לא חייב בפועל לתת את השטרות לבית דין. השטרות נשארים אצלך. אתה רק אומר
או לפי גישות מסוימות אתה מקנה לבית הדין את השטרות, אבל השטרות נשארים אצלך ואתה פועל מכוח שלוחו של בית דין. זה התקנה של הפרוסבול. אז נסכם, התקנה של פרוסבול, הרחבה של מסירת השטרות לבית הדין. האם זה מועיל מדאורייתא? יכול להיות שזה מועיל מדאורייתא, יכול להיות שזה לא מועיל. או לחילופין, איך שתוספות אומר, יכול להיות שמדאורייתא זה מועיל, אבל גם בשמיטה דאורייתא, אבל חכמים לא היו מתקנים כזאת תקנה, כי חכמים לא ירצו לבטל שמיטת כספים דאורייתא, אפילו אם יש להם כוח. לא כל דבר שיש כוח לבית דין לעשות הם עושים. אז יוצא שיש פה גם בנושא הזה מחלוקת בראשונים. אני לא אתעכב על התוספות הזה כי מפאת קוצר הזמן, התוספות משמע ממנו שפרוסבול מועיל רק כאשר שמיטה נוהגת מדרבנן. אז אני אומר, או בגלל שאי אפשר בשמיטה דאורייתא, או איך שמשמע מתוספות שחכמים לא רוצים לעשות את זה. זו גם שיטת הרמב"ם בשולחן ערוך. הרמב"ם בשולחן ערוך פוסקים שפרוסבול מועיל רק בזמן הזה ששמיטת כספים דרבנן. אם יש שמיטת כספים דאורייתא, אז לא, הפרוסבול לא יחול. יש חקירה מעניינת של הרב שלמה זלמן, רק אני אומר את החקירה בלי זהו, מה יקרה אם אנחנו נכתוב היום פרוסבול נועל בזמן הזה שמיטת כספים דרבנן, ויחזור המצווה של שמיטת דאורייתא לפני שנגבה את החוב. האם הפרוסבול יועיל או לא יועיל? חקירה מעניינת, אבל לא ניכנס לה. ואם זה יהיה לא חלק מה יסד, אם צריך להיכנס לזה. עכשיו יש עוד אפשרות להסביר. כן,
מה הדבר השני? למה
תוספות אומר דלא היה לעולי הלל לעקור שביעית שהיא דאורייתא, לא היה לו לעשות תקנה ללמד לעשות כן. כן?
אבל אם מישהו היה עושה, זה היה עובד.
כן. מה? פרוסבול דה, אולי, אני אומר, זה תלוי פה בדקדוקים בתוספות. בהתחלה הוא אומר, אבל יכול להיות שאם אין תקנה, כן? אז זה לא מועיל גם. כי ברגע שחכמים אמרו שהם לא רוצים לתקן את זה, אילה לא רוצה לתקן, אז ממילא גם אין, לא יהיה כזה דבר. חכמים לא, אבל אם חכמים לא תקנו תקנה כזאת, אז מה? לא כל אחד ממציא את הגלגל חדש. אני לא ממציא עכשיו פרוסבולים חדשים. ועוד
הם יקחו את
השטרות
כמו התקנה של
דברי. בסדר. אבל אם ומה עם החובות בעל שטרות? בסדר, יכול להיות. כן, בסדר, נכון. אבל יש ראשונים שאומרים שחכמים לא תקנו את התקנה הזאת בדאורייתא, או שאפילו אין להם כוח לתקן. לא הספרי. כל זמן שלא יקחו בפועל. ספרי זה עוד דבר. אני אומר, אם הם לא יקחו בפועל את אלא רק אתה תמסור פרוסבול, אתה רק תאמר את זה, כן? אז יכול להיות שזה לא יועיל בשמיטה דאורייתא. לפי חלק מהראשונים. עכשיו יש עוד אפשרות, רבותיי, להסביר את הפרוסבול לגמרי בצורה שונה. אם נשים לב, נדייק בלשון הפרוסבול וברש"י. מה כתוב לנו במשנה? נסתכל עוד פעם אגב. מוסרה לי לכם פלויני, דיינים שמקום פלויני, שכל חוב שיש לי אצל פלויני שהגבנו כל זמן שעשה. מוסרה לי לכם. מה אני מוסר לכם, רבותיי? אומר רש"י, מוסרה לי לכם את שטרותיי. טוב, אז רש"י זה די ברור, ויש גם כאלה שאומרים שלפי רש"י התקנה של הלל זה רק על שטרות, וחוב בעל פה אין פרוסבול, ועל זה יש הרבה קושיות על רש"י, אם נגיד שזה רש"י. אבל בכל אופן, מה אני מוסר? אני מוסר את השטרות, או את החוב נגיד. נו, אז עכשיו רבותיי, נדקדק בלשון. מוסרה אני לכם פלוני, דיינים שמקום פלוני, מה אני מוסר לכם את השטרות? את החובות נגיד, שכל חוב שיש לי אצל פלוני שהגבנו כל זמן שארצה. אז מה אני מוסר לכם את החובות, ושכל חוב שיש לי אצל פלוני שהגבנו כל זמן שארצה. מה הקשר בין שני החלקים?
אתה מוסר את זה לבית דין, אז מה אתה גובה? אפשר להגיד, הכוונה היא, אני מוסר לכם, ומכוח זה אני בשליחותכם יכול לגבות את החוב. יש גם גרסה אחרת שפותרת את הבעיה. מוסרני לכם פלוני דנים שבמקום פלוני, כל חוב שיש לי, לא שכל חוב שיש לי, אלא כל חוב שיש לי, אני מוסר לכם כל החובות שיש לי, ואז אני באמת מוסר, ואז הגבנו כל זמן שארצה. אבל יש גם אפשרות להסביר שבאמת אין פה מסירה של משהו לבית הדין, יש פה מסירת מודעה, אני מוסר לבית הדין שאני אגבה כל החובות. איך זה מועיל? זה בדיוק התקנה של פרושבול. זה באמת לא דומה לסוגיה של מסירת שטרות. בית דין אומר שכל מי שיבוא וימסור בקשה לבית הדין, בית הדין יאשר לו לגבות את החובות. שמיטה בזמן הזה דרבנן, ודאי לפי הגישה הזאת נצטרך להגיד שמיטה בזמן, אז בית דין יאשר לך לגבות. ככה נשמע בהרבה הרבה פוסקים בלשון שלהם ובנוסח של הפרושבול שלפני. לא הצגתי פה את הלשון, אבל ככה... כן. זה גופו של פרושבול, מוסרני לכם פלוני פלוני דיינים שמקום פלוני, שכל חוב שיש לי שהגוונו כל זמן שירצה. אז מה אתה מוסר? אתה מוסר שתגווה, אבל מה מסרת לבית הדין? רק מודע, ככה לכאורה נראה. אז באמת יש פה שתי גישות בהבנה של הדברים. עכשיו נתעכב קצת, יש לנו עוד 10 דקות על הלכה למעשה בנושא הזה של הפרושבול. קודם כל, יש מחלוקת גדולה בראשונים האם איזה בית דין צריך בשביל פרושבול. מהגמרא לכאורה נראה שבית דין של פרושבול זה בית דין חשוב מאוד, כן? הגמרא מביאה פה, ראיתם את הקטע הזה בהתחלה, הגמרא אומרת בית דין הדסורה, בית דין הדנהרדיה, ובית דין של רב עמי ורב אסי. יש כמה וכמה שיטות בראשונים, שהשיטה הקיצונית ביותר מופיעה באור זרוע. האור זרוע אומר צריך בית דין, אני לא זוכר אם הוא פוסק ככה למעשה, אבל הוא מביא את זה, בית דין כמו של רב עמי ורב אסי. והיום אין לנו בית דין כזה, אין פרושבול. קיצור, נגמר, סגרנו את הנושא הזה. זה שיטה הקיצונית ביותר. השיטה השנייה, בית דין כמו רב עמי ורב אסי, בית דין גדול שבדור. נמצא את הבית דין של גדול שבדור, והוא, אבל רק הוא יכול, לא כל בית דין, כי זה הפקוי ממונה, אי אפשר להפתיע ממון, רק בית דין גדול. או, עכשיו יש לנו, בכל דור יש את הבית דין הגדול שבדור. רק כמובן, יהיה לנו שאלה לא פשוטה, שלא נברר אותה פה בבית המדרש, מי הוא הבית דין הגדול שבדור? זה סוגיה קשה, שיהיה קשה לברר אותה. אבל הבית דין שגדול בדור, אולי אפשר יהיה ללכת לכמה בתי דינים ולהגיד מישהו הגדול הוא זה שיחקיע. אבל טוב, זה השיטה נוספת. הרמב״ם אומר אין כותבים פרושבול אלא חכמים גדולים ביותר כבית דינו של רבי עמי ורבי אסי, שאין ראויים להפקיע ממון בני אדם, אבל שאר בתי דינים אין כותבים. אז הרמב״ם אומר חכמים גדולים ביותר, הוא לא אומר הבית דין הגדול שבדור, אבל חכמים גדולים ביותר. מישהו העיר לי בשיעור, יכול להיות שהרמב״ם יותר מחמיר אפילו, כי יכול להיות שיש הבית דין הגדול שבדור אבל הוא לא חכם גדול ביותר. טוב, אז זה עוד הערה שאפשר להתעכב עליה. המחבר אומר משהו קצת שונה. אומר המחבר, אינו נכתב אלא בבית דין חשוב, דיינו שלושה בקיאים בדין ובניין פרושבול ויודעים עניין שמיטה, זה לא קשה, והמחו רבים עליהם באותה עיר. אז מה זה בית דין חשוב לדעת המחבר? בית דין חשוב לדעת המחבר זה בית דין שמתמצא בסוגיה והוא קיבל עליו, זאת אומרת אנשי העיר באותה עיר קיבלו אותו עליהם. כמובן שיש שאלה פה, שאלו אותי מה יקרה, ההלוואה שלי היא פה, אבל הלא יפה שלי הוא מקום אחר. אני חושב שזה לא משנה, כי זה בדין חשוב, ובדין חשוב כזה יכול לתת לי את האפשרות לגבות. כל הכל זה שיטת המחבר. המחבר אומר, ויש אומרים שקודים פרוטבול בכל בדין, ונראה לי שיש להקל בזמן הזה. הרי מה מאוד מקל בפרוטבול? מי שיסתכל בסימן שמסדן יראה שכל החומות זה רמה שונה מהרמה תמיד. תמיד אנחנו רגילים שהמחבר הוא המקל והרמה בדרך כלל מחמיר, ופה זה הפוך, מפני שבחוץ לארץ מה שהתברר שכנראה רוב האנשים לא כתבו ברוזבול, מכל מיני סיבות, יש דברים מעניינים לכתוב ולומר על זה, אבל אין לנו זמן להיכנס לזה. אומר הרמה כל בדין, כל בדין שלושה אדיוטות. יש עוד נקודה אחת שצריך להעיר עליה, האם הבדין צריך להיות בפני המלווה, או יותר דיוק, האם המלווה צריך לבוא בפני בית הדין. בירושלמי כתוב אפילו ברומי, ככה כתוב, יש בזה מחלוקת באחרונים מה הכוונה של הירושלמי. יש אומרים שהכוונה היא שהשטרות של המלווה, אני גר פה והשטרות שלי ברומי גם טוב. יש דעה שהכוונה היא שאפילו בית הדין הוא ברומי, כלומר אני לא צריך לבוא לבית הדין, אלא מספיק שאני מבקש משניים או משלושה, זה עוד מחלוקת באחרונים בפוסקים, שהם יהיו עדים עליי שאני מוסר את העניין הזה של הפרוסבול לבית הדין שברומי. גם הרמ"א וגם המחבר מקילים בעניין הזה שלא צריך בדין שיהיה באותו מקום. מה שאומרים חלק מפוסקי זמננו, ביניהם הרב אליושי, שרצוי, היום אנחנו לא רוצים לעשות בית דין, אולי, סליחה, הבית דין של ישיבת שעלים זה בית דין חשוב, אולי. למה הוא חשוב? לא, אני לא אומר את זה כבדיחה, כי יכול להיות שהיות יש ראש ישיבה שהוא יכול לסלק תלמידים ולהעניש תלמידים וכל מיני דברים כאלה, אז הוא בזה, אז ימחו רבים עליהם באותה עיר, כן? יכול להיות שזה בדין הכי חשוב שיכול להיות, הרבה יותר מתלמידי חכמים עצומים במקומות אחרים, שהם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל אף אחד לא מחויב, אולי מחויב כלפי שמיא, אבל אף לא יכולים לכפות אותי, כן? בכל זאת, מה שאני עשיתי, אני אומר בהסכמת ראש הישיבה, יש פה פוסבול משולב בשילוב הראוי, נגיד, כן? פוסבול משולב, מה יש בפוסבול הזה? יש לכם את זה מאחורנית, כן? בפוסבול הזה יש שני חלקים. א', אנחנו מוכרים לפניכם בית דין שכל חוב שיש לי שהגבנו כל זמן שירצה, ואם אנחנו חושבים שאנחנו צריכים בית דין יותר חשוב, אז הבית דין הזה שפה יושב גם על תקן של עדים שהמלווה מוסר לבית הדין החשוב שכל חוב שיש לי שגבינו כל זמן שיצא. זה השילוב של שני הפרוטבולים ביחד, ואני יודע שיש מישהו אמר לי שזה לא נראה לו, ומי שחושב לא ככה שיצא פרוטבול אחר, אין לי שום בעיה עם זה. בכל אופן זה הפרוטבול שיש לנו לפנינו. רק נגיד כמה הערות קצרות בעיקר לנשואים. יש שאלה לגבי נשים, זאת אומרת אדם שהוא נשוי, כן, ואשתו יש לה או חשבון נפרד, אני אומר את זה כנתון, כי יש אנשים שיש להם חשבון נפרד לאנשים שלהם, או דבר שהוא מאוד שכיח, שיש לאישה קופות גמל וכו', יכול להיות שיש לדון עם בפרד ונשמט, כמו שהרב גן צעיר לי, אבל נגיד שיש כל מיני נושאים מהסוג הזה, ושהבעל בעצם אין לו יכולת כניסה לנושאים האלה. זאת אומרת הקופה, קרן השתלמות וכדומה, זה משהו אישי כלפי האישה, והבעל אין לו זכות להיכנס לזה. ככה הדרישות, ככה המצב מבחינת זה שנותן את הדברים. אז מה שאפשר לדון, האם הבעל יכול לסוף פה פרוסבול, בדרך כלל אנחנו אומרים מה שקנתה אישה קנה בעלה, והבעל כותב פרוסבול על נכסים המשותפים. אבל השאלה מה קורה כשיש לאישה רכוש שאין לבעל זכות בו. אז התשובה, מה שעשיתי, אני אומר בעוד מקומות, שיש פה שטר שמיועד לזוג, וגם למבוגרים שבכם, אם יש ילדים שהם למעלה מגיל מצוות ויש להם חשבונות נפרדים, זה באמת דבר שאפשר לדון בו, כי יש עד גיל 18 יש להורים זכות להיכנס לחשבון וכו', אולי אפוטרופסים, אני לא נכנס פה לכל מיות טוב, בוא נאמר ככה. אז יש פה גם את הנוסח הזה. מה שעוד אפשר לעשות, זה דבר חשוב, שאפשר על ידי שליח לכתוב פרוסבול. זאת אומרת, אם נגיד מישהו ממנה אותי לכתוב לו פרוסבול, אפשר לכתוב פרוסבול באמצעות שליח. יש גם שטר כזה, אמנם יש מעריד שאומר שאי אפשר, כי זה מילי לא מסרן לשליח, אבל שתגיעו לסוגיה שם בפקיעות, תראו שהמעריד הזה הוא פשוט תמוע מאוד וכולם צועקים עליו. אבל שליח של שליח זה בעיה לעשות במילה, בפרוסבול, אז אני מציע לא לעשות את הדבר הזה. זהו, פחות או... עוד דבר אחד, ובזה אני מסיים. מדין זכין יש דיון. עדיף לא על ידי זכין, על ידי שליחות. אפשר לתת שיעור שלם על הזכין הזה. כן? או, זו שאלה טובה. מלווה שאין לו קרקע. כן? אין כותבים שטר, סליחה, לווה שאין לו קרקע. רוב הלווים יש להם קרקע. למה? כי כל אדם גר באיזה מקום. אז רק מי שגר, נגיד, בחוף הים, או באיזה סדרות קרן קיימת, בן גוריון וכדומה, בתל אביב, אז אולי אין לו קרקע. חוץ מזה, אפילו אם יש לו עפיץ לקום. אז לכן, אין כמעט מצב שלווה שיש לו, אין לו קרקע, חוץ מאולי בחורי ישיבה, בתור לווים שאין להם קרקע, כי איך שאומרים האחרונים, שגם שנמצאים בישיבה אז הם לא מוגדרים כסוחרים, כי אפשר לטלטל אותם מחדר לחדר וכו' וכו'. זה סוגיה גם בנר חנוכה, אבל רוב הלווים יש להם קרקע. כן? היות ואתה דואג שהלווים שלך יהיו להם קרקע, אז הלווה שלך מסתום יש לו קרקע. אם זה בנק יש לו הרבה קרקעות. רק עוד נקודה אחת, זה דבר שאני אומר בעל כורחי, אבל אני אומר אותו. הרבה אחרונים אומרים שהמלווה יבוא לפני הדיינים ויגיד להם שהוא מבקש מהם לכתוב פרוסבול, ויש פה נוסח שלם לפני כתיבת הפרוסבול. אני חושב שלא צריך לעשות את זה. כן? וגם המקורות שמצאתי שכאילו צריך, זה נראה לי לא נכון. זאת אומרת, המקורות הם נכונים מאוד, אבל הם לא מדברים על דבר אחר. אבל היות וזה כתוב באחרונים, אז אני כתבתי את זה, ואני חושב שיגידו את זה פה כולם כאחד, מנשימה אחת, כמו בהתרת נדרים. לא צריך אחד אחרי השני, אלא כל קבוצה בבת אחת תגיד את זה שהיא מבקשת שיכתבו פרוסבול, ואז הדיינים החשובים ימלאו את הדברים. רק צריך עוד לזכור למלא את התאריך, כן? בעזרת השם כ"ט באלול. מי שחושב שייכנס לו מחר כסף לחשבון הבנק שלו, אז הוא צריך לכתוב את הפרוסבול אחרי שייכנס לחשבון שלו. אבל אני יצאתי בהנחה שרוב האנשים העסקים שלהם מסתיימים עד היום בערב, ולכן ממילא אפשר לכתוב את הפרוסבול פעמים. טוב, שנה טובה.
בגלל השאלה של בעל שיש לו אישה.